אז בכל שנה אנחנו משתדלים בחנוכה לדבר דברי כפירה. לא בגלל המצווה לדבר דברי כפירה שהיא נוהגת בכל השנה, אלא בגלל שחנוכה זה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שזה העלאת חוכמת יוון, חוכמה לגויים תאמין, להפוך את החוכמה לאמונה, וסיכוך ותיאור של חוכמת יוון. אז בדרך כלל אנחנו מדברים כמה דקות בתחילת כל שיעור דברי, דברים מחוכמות העולם, חוכמות חיצוניות. הרב אילן בדיוק הזכיר עכשיו, אני הזכרתי בזה כבר בתחילת היום, אבל הרב אילן הזכיר שהשנה לא עשינו את זה, בעיקר בגלל שיש מלחמה וכולי, אז לא מרוב הדחיפות לדבר על דברים מסוימים, אז לא הגענו לדבר על דברי כפירה בכלל. אז מכיוון שכך, כבר העברנו 6 שיעורים על חנוכה בלי אף דברי כפירה, אז נרכז את הכל בשיעור אחד, בסדר? נקדיש את כל כולו לדברי כפירה, כדי שזה בכל זאת להשלים את הפערים. פורה, אני לא מתכוון לדבר דברי כפירה כפשוטו, כפירה זה לא טוב, אבל אני כן רוצה לדבר על איזשהו נושא מאוד משמעותי שנוגע לאחת מחוכמות העולם, שזה הספרות, בסדר? לקרוא איזה התכתבות של הרב קוק עם סופר שהיה בן זמנו. הרב קוק כתב הרבה על נושאי ספרות, ויש לו התכתבות מאוד מעניינת, זה מודפס במאמרי ראייה בעמוד 502-506 בסוף, עם סופר שנקרא אזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', סופר דתי שחי בתקופת הרב קוק לפני 100+ שנים. אבל לפני שנקרא את הדברים, אני מנסה קצת להבין מה המשמעות בכלל, למה יכול, איזה ערך חיובי או שלילי יכול להיות בספרות. בסדר, מה כבר יכול להיות מספרות שיש לה ערך כזה או אחר, ואיפה יש לזה יחס בתורה, האם יש איזשהו יחס בספרות כזאת או אחרת, לתת על זה קצת את הדעת. אז יש לנו, אם כבר קמתם, אז שמישהו יביא לי שולחן ערוך, תביאו משנה ברורה חלק ג', בסדר? שיהיה לי גם, שנוכל להקריא גם משם, שלא יהיה דברי כפירה עד הסוף, נקרא קצת שולחן ערוך. תודה רבה שמשמעו אותך. אז בעצם הספרות היא תופעה שצריך לתת עליה את הדעת, גם במובן הכי רחב שלה וגם במובן היותר צר שלה, של ספרות מודרנית. מאיפה אנחנו מכירים ספרות? קודם כל, אם נרצה באמת לזכור את ההיסטוריה של הספרות, אז אי אפשר להתעלם מהעובדה הפשוטה שגם המקרא, התנ"ך, הוא סוג של ספרות. בסדר? זה לא שהתנ"ך נכתב כספרות במובן שאנחנו קוראים לו היום ספרות, זה לא ספרות חול, בסדר? אבל התנ"ך הוא בסופו של דבר, איך שהוא נסתכל על זה, הוא ספר. כלומר, הוא נכתב, ולא רק שהוא ספר, אלא חלקים גדולים בתנ"ך הם ממש סיפוריים. כלומר, הם מספרים לנו עלילת דברים. בסדר? עכשיו, כמובן, ההבדל בין מה שקורה בתנ"ך לבין ספרות פיקטיבית, בסדר? ספרות מודרנית, זה שבתנ"ך מדובר לא רק בספרות, אבל גם בהיסטוריה. כלומר, בדברים שהיו. התנ"ך לא ממציא סיפורים. אם כי יש ספר אחד בתנ"ך שיכול להיות שהוא ממציא סיפור שחז"ל אומרים, איזה? איוב. כלומר, באופן מאוד פשוט, יכול להיות שהספר הראשון בהיסטוריה שהוא פרוזה, שהוא המצאה של סיפור, זה ספר איוב. בסדר? יש דעות בחז"ל, האם איוב היה או משל היה, ואם הוא משל, זה סוג של ספרות, למרות שאתמול אמרתי לכם שיש הבדל גדול בין משל לבין סיפור. בסדר? כי כשלומדים משל, בדרך כלל מה שמחפשים זה את הממשל. וכשלומדים, כשקוראים ספר, אז הספר הוא עומד לפני עצמו, והמסרים באים אגב אורך, מתוך הדברים. בסדר? כלומר, הספר לא אמור להיות אמצעי במשהו אחר, אלא עצם הקריאה של הספר זה משהו. אבל בכל אופן ברור שבתנ"ך יש איזשהו פן ספרותי, אי אפשר להתעלם מזה. ככל שהתקדם המחקר של הספרות, אגב, ב-100-200 שנה האחרונות, אז התחילו גם להשתמש בכל מיני כלים ספרותיים כדי לפרש או לנתח את התנ"ך, ולפעמים גם רבנים חשובים משתמשים בכלים הללו. אני חושב שהראשון שהשתמש בזה באופן מובהק היה הרד"ץ הופמן, רב דוד צבי הופמן, רב גרמני חשוב מאוד, פוסק הלכה, שהיה מרבני, מה שנקרא, תורה עם דרך ארץ, כמו שער הירש. כן, אוהבים אותו, ולא לא בכדי, הוא כותב מאוד יפה. אז הוא השתמש בכלים ספרותיים, וגם היום בכלל, כלים ספרותיים זה לא דווקא כלים כפרניים, זה לא דווקא ביקורת המקרא. כן, זה יכול להיות כלים, למשל מוטיב חוזר, מילה שהיא מילת מפתח בפרשה וכדומה, זה כלים ספרותיים, ואפשר לראות גם אצל הפרשנים הקדומים שהם השתמשו לפעמים בכלים כאלה, אפשר אצל הרמב"ן הרבה, אצל הרשב"ם, אבן עזרא, אבן עזרא השתמש יותר בדקדוק, אבל יש שימוש בכלים ספרותיים, כלומר בוחנים את הסיפור, מחפשים בו כל מיני מאפיינים ספרותיים כמו מילה מנחה, כמו מבנה קיאסטית, קיבולת קיאסטית וכדומה. אפשר זה כלים ספרותיים. אבל במובן הזה התנ״ך הוא לפני הכל, גם אם נגדיר אותו כספרות, הוא ספרות דתית כמובן. בסדר? ואפשר לומר שרוב הספרות בהיסטוריה עד שלב מסוים הייתה ספרות דתית לחלוטין. יש את הדברים שכולנו מכירים, כלומר אחרי התנ״ך, אז אפשר להגיד שהתחנה המרכזית, יש המון לספרות מצרית ומסופוטמית, אבל התחנה אולי הראשונה המרכזית בספרות שהיא כבר לא דתית לחלוטין, זה באפוסים הגדולים היווניים, שהם נחשבים במידה רבה לתחילת הספרות המודרנית באיזשהו מובן, לא מודרנית, תחילת הספרות הקלאסית, שזה האיליאדה והאודיסאה של הומרוס, אם היה אדם כזה, כן, במאה השמינית לפני הספירה, שכתב אפוסים, אפוס זה כאילו שירה, אבל שירה עם עלילה, עם נרטיב, עם סיפור מאוד ארוך, שהוא מתאר שם את מלחמת טרויה, דברים מאוד יפים, שזה כאילו נחשב, אפלטון כתב פילוסופיה, הוא כתב את זה בצורה דיאלוגית, ספרותית, אבל זה פילוסופיה, אבל זה עוד הרבה לפני אפלטון, אנחנו במאה השמינית לפני הספירה, אפלטון היה במאה הרביעית לפני הספירה. בזמן אפלטון היה, התחיל מאוד לעלות המחזות, נהיו מאוד משמעותיים, המחזות היווניים, מה שלמדתם בבית ספר וישנתם טוב, נכון, שסופוקלס, אנטיגונה, אדיפוס, כן, אריסטופנס, כל מיני דברים כאלה שאפשר להגיד שהשרישו הרבה את העניין הספרותי, אם כי שוב פה מדובר במחזות, כלומר מציגים אותם באופן אבסורדי, דווקא המחזות היום אפשר להגיד שהם זוכים לעדנה כפולה ומכופלת בזכות הטלוויזיה, הקולנוע וכדומה, כי במחזה של משהו, אבל זה עדיין לא ממש ספרות, זה עדיין מאוד תיאטרלי, יש איזו מטרה מסוימת וכדומה, ואחר כך בימי הביניים, רוב הספרות שהייתה בימי הביניים, הייתה ספרות נוצרית, כנסייתית, שכתבה במנזרים, וזה בדרך כלל היה סיפורי קדושים למיניהם, דברים כאלה, ספרות מה שנקרא הגיאוגרפית, שמספרת את קורות הקדושים, לא היו כמעט סיפורים של ממש, כלומר משהו בסגנון פרוזאי כזה. כן, אז עוד פעם זה היסטוריה, כי זה ביוגרפיות, כרוניקות כאלה ביוגרפיות, נכון, היה, יש כבר מפורסם, חיי קארל הגדול, בסדר? ששכחתי את השם של מי שכתב את זה, אבל הוא היה מישהו מהחצר שלו שכתב מאוד יפה, איך קוראים לו? לא משנה, הוא כתב, איינהרד? על כל פנים, היו דבר זה מאוד יפה, אחרי קרל הגדול, זה קצר. אבל היו דברים כאלה, ואולי בסוף ימי הביניים מגיעים לשלב חדש של הספרות, כי כשהספרות היא פחות דתית, אז עוברים, עד אז רוב הספרות גם נקראה בלטינית, בימי הביניים, כי כתבו אותה אנשי כנסייה, אז יש יצירה גדולה, אולי הראשונה בשפה האירופאית מודרנית יחסית, שזה היה באיטלקית, שזה הקומדיה האלוהית של דנטה, אבל גם זה ספר מאוד דתי. דנטה, הספר שלו נחלק לשלושה חלקים, בסדר, הראשון מתאר את הגיהנום, השני את מה שנקרא קור המצרף, פרוגטוריום, והשלישי את גן עדן, בסדר, זה המסעותיו של הנשמה, מסעותיה של הנשמה בין העולמות הללו, אי אפשר לקרוא לזה ממש ספרות במובן שאנחנו קוראים לו היום, זה בטח לא רומן, בסדר? זה לא ספרות פרוזאית, נרטיב, סיפור שמספרת לנו, על כל פנים שנוהגים לחשוב על מתי התחילה הספרות ממש, מהו הרומן הראשון בהיסטוריה, אז יש כמעט תמימות דעים שמי שרשאי לזכות לכתר הזה, זה מיגל דה סרבנטס, בספר מאוד מפורסם שכולכם מכירים אותו לפחות בשמו, שזה דון קישוט או דון קיחוטה, בסדר? שמספר את הרפתקאותיו של איזה אביר, שנלחם במלחמות חסרות סיכוי, שם איזה סיפור אהבה כזה וכדומה, וזה התחיל בסביבות סוף המאה ה-15 ותחילת המאה ה-16, שזה בכלל תקופה לפני 500 שנה, שהתחילה מה שנקרא בהיסטוריה העת החדשה. זו היה את הרנסנס, ואז מתחיל גם הדפוס, ובעולם האירופאי אז יש את הרפורמציה, והמצאת הדפוס גורמת לזה שדברים עוברים מהר במקום למקום, ומגלים את אמריקה באותה תקופה, קולומבוס, מגלי הארצות, מרקו פולו, ובמקביל יש התקדמות מדעית מאוד גדולה, גלילאו גלילי, אחר כך הגיע ניוטון, וגם בספרות מתחילה להיות איזושהי תנועה כזאת שהיא אפשר לקרוא לה ספקנית, יותר שמה דגש על האדם כמו ברנסנס, יותר הומנית, והספר הראשון שזוכה ככה לעדנה מאוד גדולה זה דון קישוט של סרוונטס. בתקופה הזאת מתחילים לכתוב ספרים, מתחילים לכתוב רומנים. אגב, המילה רומן וספר בסך הכל מילה מאוד פשוטה, היא מתארת שיש סיפור קצר, יש נובלה שזה משהו בין סיפור קצר לרומן, ויש רומן שזה יותר גדול, לא יודע כמה מגדיר, אולי 120 אלף מילים ומעלה, יש כל מיני הגדרות, 70, אני לא זוכר, יש כל מיני הגדרות, ומה זה בדמה, כדי בין רומן ואיזה סדר גודל זה נהיה, אבל מה שמאפיין את הספרות המודרנית הזאת, כלומר המודרנית החל מהתקופה, מהעת החדשה, מתחילת העת החדשה, שהיא מספרת סיפור, הוא בדרך כלל לא דתי, לאו דווקא דתי, והיא מנסה להעביר את הסיפור כמו שהוא, כלומר אתה יכול לקרוא את הספר וליהנות מעצם הקריאה, והרעיונות שהספר ממחיז או ממחיש עוברים לך אגב אורך הקריאה. זה לא הרעיון, הרעיון זה לא ספר לימודי.
המטרה של הכותב זה לא...
יכול להיות שהמטרה של הכותב זה לחנך אותך, כן, בהחלט יכול להיות, יכול להיות, אבל זה לא מה שחשוב, מה שחשוב שהספר עומד בפני עצמו. בסדר, אתה יכול לקרוא אותו וליהנות ממנו, להתפעם ממנו, לדמיין אותו, לראות את התמונה. אתה לא צריך, אתה לא מחפש את המסר, אתה לא חי... אתה בתור הקורא, כן, כן, הקורא לא חייב לחפש את המסר, פשוט יכול ליהנות מהספר. בסדר, ככה נולד הז'אנר הזה של הרומן, שכמובן שיש מסר, בהרבה מקרים המסר הוא מאוד מורכב, בהרבה מקרים אנשים אפילו שינו את העולם דרך ספרות. בסדר, בגלל זה זה תחום כל כך חשוב ומשמעותי, אבל הסיפור עומד מצד עצמו. ואז הספרות הולכת ומתפתחת, כן, במאות ה-15, 16, 17, הספרות הולכת ובאיפשהו במאה ה-18, כבר מתחיל לכתוב רומנים גדולים, חשובים, חלק מהספרות של המאה ה-18 הופכת להיות כזאת שכולם צריכים לקרוא אותה, כמו ג'יין אוסטן, דברים כאלה באנגליה. לא, התקופה הרומנטית זו תקופה שהייתה בעיקר בגרמניה, והיא הייתה במאה ה-19. בסדר? לא לא לא, הרומנים זה רומן, זה כי הספרים הראשונים דיברו על רומן של גבר ואישה, זה הכל. ובעצם אי שם, אמרנו, אז במאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, הרומנים מגיעים לשיא, יש תקופה כזאת תרבותית באנגליה, שכן תקופה ויקטוריאנית, שהיא תקופה מאוד משמעותית בעולם של הספרות, כותבים כל מיני סופרים מאוד חשובים, כמו צ'ארלס דיקנס, ספרים גדולים כאלה של 600-700 עמודים, רומנים שמאוד משפיעים על החברה באותה תקופה. צריך לזכור, זו חברה שאין לה טלוויזיה. אז הרבה פעמים את הערכים שסובבים לכולם, אתה סופג דרך הספרות, בסדר? והרומנים האלה משפיעים מאוד. בכלל במאה ה-19 הספרות מגיעה לאיזה שיא של פריחה, גם באנגליה, גם ברוסיה, כל הסופרים הגדולים שראו, טולסטוי ודוסטויבסקי, שכתבו ספרות מאוד משמעותית, ובכלל המאה ה-19 זו תקופה שאירופה עוברת למודרניות, והמעבר הזה מביא איתו הרבה ספרות בכל היבשת, בכל אירופה, שמאוד מאוד משפיעה על האנשים, וזה מביא אותנו לרקע של תקופת הרב קוק. תקופת הרב קוק בספרות, אפשר לומר, היא ממש בשיאה, נכס צאן ברזל ונשי, וכל אחד, כולם קוראים ספרות, בסדר? ובוודאי, ודאי שזו תקופה מאוד תרבותית, מאוד 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 אינטלקטואלית, אז קוראים ספרות גבוהה, כמו למשל, בדמה טובה, כמו את הספרות רוסית של דוסטויבסקי וטולסטוי, כמו ספרות גרמנית שאחר כך מגיעה בתחילת המאה ה-20, תומאס מן, דברים כאלה, ומתחילה תקופה, ותומאס מן זה אולי כבר תקופה יותר מודרנית, והספרות בעצם הולכת ומתפתחת ומשתכללת, ונהיית מאוד מאוד משמעותית, בעולם המתורבת נקרא לזה, בעולם המערבי של אותה תקופה. ובמילא ליהדות יש סיפור אחר לגמרי, כי כשהיהודים היו בגלות, הם לא כתבו ספרות. יש מעט מאוד ספרות שהיא לא ספרות קודש ביהדות, לאורך כל תקופת הגלות. יש כמה הבלחות, יש חלק, אולי מה שמסמל את תחילת המודרניות היהודית, זה הרמח"ל שכתב מחזות, בסדר, הרמח"ל כתב מחזה או שניים, מאוד יפים, גם הייתה בעברית מאוד יפה ונקייה, אבל רבי יהודה הלוי כתב שירה, שירה הייתה הרבה ספרות, כתב ספר כוזרי, שאנחנו מכירים אותו, ספר דתי, בסדר? שירה הייתה גם שירה לא דתית, בדרך כלל שאותם המשוררים הדתיים, הייתה להם גם שירה כזאת, מה שנקרא שירי חשק ויין, בסדר? כמו שהחוקרים אוהבים לקרוא לזה. אז שירה הייתה, אבל שירה, הסיפור של שירה ושל ספרות, זה שני עולמות שונים, בסדר? אבל הספרות לא הייתה. לא, אפשר להגיד שעד הרמח"ל לא היה כבר, בסדר? לא ש... עוד פעם, צריך לזכור, אצל הגויים זה לא התחיל הרבה לפני כן, כלומר, הוא הרמח"ל חי בה. במאה ה-18, התחילת המאה ה-18, במאה ה-15, לא הבדל של שמיים וארץ, וגם הרמח"ל הוא לא כתב ספרות כפשוטו, הוא כתב מחזה, בסדר אותה, זה לא ספרותי מאוד, וזה חול, אבל זה מחזה עדיין. איפה יכלנו לפגוש את הספרות היפה בחיי העם היהודי, בשנות גלותו, עד עצם היום הזה? לא בקונוטציה כל כך חיובית, זה נמצא בשולחן ערוך, יש סעיף אחד בהלכה, הלכות שבת בסימן ש"ז, אני רוצה לקרוא אותו בשבילכם, בסדר? סימן, סעיף סימן ש"ז, סעיף ט"ז, בסדר? ש"ז, ט"ז, תזכרו את זה. מביצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת. ואף בכל אסור, משום מושב לצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מדעתכם, לא תפנו אל מדעתכם. בדברי חשק היא כתור משום מגרי יצר הרע, ומי שחיברן ומי שהעתיקן ואין צריך לומר המדפיסן, מחתיעים את הרבים. טוב, זה מי שרצה יחס בספרות של השולחן ערוך, יש לנו פה ספר עמנואל, שזה באמת ספר כזה של מעשיות, של מלחמות וזה, של דברי שטות. שולחן ערוך אומר חולין ודברי חשק בגלל ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות אסור לקרוא בהם בשבת, ואפילו לא בחול, ומי שמדפיס אותם, בסדר, מחטיא את הרבים, ולא רואים פה איזה סלחנות כלפי זה, אפשר לומר, אם כי הרמ"א קצת ממתן את הדברים, והרמ"א אומר, נראה בדקדק, הד אסור לקרות בשיחת חולין ובסיפורי מלחמות, היינו דווקא עם כתובים בלשון לעז, אבל בלשון הקודש שר, כן נראה לי מלשון שכתבו התוספות פרק כל כתבי, וכן נהגו להקל בזה. בסדר? אז אנחנו רואים פה שבעצם השולחן ערוך מחמיר מאוד, והרי מה אומר נהגו להקל בזה אם זה בלשון הקודש?
אבל הסיבה של השולחן ערוך זה לא בגלל המושב ליצים,
כן.
אז זה לא קשורים שאני כאילו, הוא לא מסביר את השולחן ערוך, הוא חולק על השולחן ערוך. נכון?
לא, הוא רוצה לפרש אותו, אבל לא ברור שהשולחן ערוך היה מסכים לזה, בסדר?
הוא איתם טוב, הוא לא רק מה עשו.
כן.
אז מה חתם הזה בדרך שאני זה מ...
כן, אז לא, כי אם בלשון הקודש זה מצווה, אז אין כאן אל תפנו אל הילדים, אל תפנו אל מדעתכם, כי אתה לא קורא בלשון הקודש, בסוף כל זאת שלימוד בלשון הקודש זה מצווה. אבל אם יש בזה מצווה זה כבר לא מושב לצים. ספרי חשק אני מניח שהרמ"א גם היה אוסר, בסדר? אז זה מה שכתוב בשולחן ערוך לספרות, כלומר באלפי הסימנים של השולחן ערוך זה ההתייחסות היחידה שיש לנו, וזה כמו שאתם רואים התייחסות מאוד שלילית. מה? השולחן ערוך פה אם אני זוכר נכון הוא מתבסס על רבני איטליה, בסדר? באיטליה כבר היה ספרות ורבני איטליה יצאו נגדם מאוד חזק. אם כי היו רבני איטליה שגם קראו את הספרות, לא, זה היה מורכב. ועל כל פנים הלשון של השולחן ערוך היא לא משתמעת לשני פנים, והוא בכלל לא סלחן כלפי ספרות חול כזאת, חולין, שימו לב, הוא אומר חולין, סיפורי מלחמות, לא רק ספרי חשק, ספרי חשק זה ברור לו שזה אסור, ספרים שהם לא צנועים, אבל גם החולין בספרי מלחמות נתפסים בעיניו כתופעה שלילית לחלוטין שאין בה שום דבר טוב. וזה מעניין איך נגיע מהשולחן ערוך הזה לרב קוק, שדווקא תומך בספרות. בסדר? אז לפני שנגיע לרב קוק, אולי נגיד בתקופת הרב קוק התחילה כן פריחה ספרותית בעברית, שהייתה בחיתוליה, בסדר? כלומר, היה התקופה שנקרא, הרב קוק חי בתקופה של התחדשות השפה העברית, ובאותם ימים התחילו לראשונה לכתוב ספרות מחודשת בעברית, ספרות יפה, בסדר? אז אולי המפורסמים ביותר, שהיה אז ביאליק, צ'רניחובסקי, מה? שלום לכם כתב ביידיש. בסדר? שלום עליכם, אין דבר בכלל ספרים, כל היום כתבו ביידיש. והתחילה ספרות בעברית, שהיו קנאים לעברית שלהם, העברית שלהם היא עברית מאוד מביצית, מאוד עדיין מקראית, משנאית וכדומה, מכיוון שהעברית עדיין לא הייתה ממש שפה מדוברת, ניסו להתחיל לדבר בעברית, הייתה את מלחמת השפות בטכניון בשנות ה-20 של המאה ה-20, אבל עוד לא הייתה שפה מדוברת וטבעית, לא היו אנשים כמונו בעולם שהעברית היא לשון עמם ולא מכירים שום שפה אחרת באותה רמה, בסדר, אנחנו חושבים בעברית כולנו, אז זה עוד לא היה קיים בעולם. אבל התחילו לכתוב יצירה בעברית, שהשיא של התקופה הזאת דווקא הגיע קצת יותר מאוחר, על ידי סופר אחד, שדווקא חזר בתשובה, היה אדם ירא שמיים, שקוראים לו ש"י עגנון, שמו יוסף עגנון, שגם זכה בפרס נובל, היחיד, הישראלי היחיד שזכה בפרס נובל לספרות. והוא בעצם מביא לשיא את אותה הכתיבה הספרותית שבעצם מתארת את סוף הגלות. בסדר, הכתיבה הספרותית של עגנון היא כתיבה מאוד גלותית, הרבה פעמים סביב העיירה, סביב השטייטל, ובגלל זה דווקא יש איזו עדנה מאוד מיוחדת לקרוא את זה גם היום. בסדר, אין הרבה חוויות בעולם כמו לקרוא את עגנון, והוא גם שלנו, הוא היחיד ששלנו, באמת. אם מסתכלים טוב על הספרות הישראלית, אני מאוד אוהב לקרוא ספרים, ולא מצאתי משהו שאמר, הייתי גאה בו, שאני והוא מבני אותו העם, חוץ משי עגנון. אז באמת הוא היה כותב מיוחד, וזכה בפרס נובל, והוא מסמל סוף של תקופה, כמובן, הוא המשיך לפעול אחרי, הוא חי אחרי, הפכו כל זה, בסדר? נפטר כמדומני בשנות ה-60, או סוף ה-50 או ה-60, והרב קוק נפטר כבר ב-1935, ואז הספרות העברית בעצם עוברת שינוי מאוד גדול, ומה שלפעמים קוראים לו דור הפלמ"ח, שהשינוי הגדול שהספרות נהיית ספרות מדוברת, כלומר הכתיבה היא לא כתיבה מליצית יותר, היא כתיבה של אנשים דוברי עברית, שפת יום יום כזאת, בסדר? שאפשר לקרוא אותה ולהסתדר איתה, של דור הפלמ"ח, וסופרים שחלקם התפרסמו מאוד, אבל צריך לומר שרובם הגדול כמו סמך יזהר וכדומה, ורובם הגדול היום הם לא מהאלה שקוראים אותם. בסדר? כלומר, הספרות שלהם היום נתפסת כמאוד ארכאית כזאת, חיים גורי, שירה, אבל לא, זו ספרות מאוד פלמחית כזאת, חלוצית, ציונית, והיא הקדימה קצת את זמנה, אבל היא עדיין מאחרת את זמננו, כלומר היא עדיין מטפסת בזמננו כדברים מאוד מאוד לפעמים מיושנים. אחרי זה יש מה שנקרא דור המדינה, עמוס עוז, בית יהושע וכדומה, שרובם חיו עד מזמן, והספרות הישראלית הלכה והשתחררה, ככל שמתקרבים לזמן שלנו זה יותר מורכב לדבר על זה, הייתה ספרות מודרניסטית כזאת כמו יעקב שבתאי וכדומה, אחרי מלחמת יום כיפור, ואחרי זה נהייתה ספרות פוסט מודרנית, שזה מאוד נפוץ היה, או עדיין, ב-20, נגיד, החל מסוף שנות ה-80 עד שנות ה-2000, בסדר? סופרים כמו אדגר קרט, הוא לא יודע אפשר לקרוא לסופר, אבל הוא כן מבטא את הקו הזה. הוא לא כותב ספרים, כאילו הוא כותב גרוע ביותר, אבל הוא לא, אבל זה אולי מקבל מישהו, אולי דוגמה, אורלי קסטל בלו, היא אולי הדוגמה יותר טובה למישהו שמסמן את התקופה הזאת החדשה. וככה הגענו פחות או יותר לזמננו, שבזמננו הספרות העברית נמצאת בשיא, בוא נגיד בשיאה ובשיא שפלותה. בשיאה בגלל שהם מוציאים הכי הרבה ספרים אי פעם, ובשיא שפלותה בגלל שהם מוציאים דברים הכי גרועים שנכתבים אי פעם, שאתה לא יודע מה לקרוא, בסדר? על הרקע הזה כמובן יש פה משהו מאוד, כלומר אם נסתכל על הסופרים שהיו אחרי מתחיית הספרות העברית, מתחיית השפה העברית, אז החריג הוא שי עגנון, שהוא היה אדם ירא שמיים. גם הוא עשה קצת סיבוב בחוץ וכמה שנים, אבל הוא התחיל כדם ירא שמיים וסיים כדם ירא שמיים. אבל אפשר לומר שכל סופרי דור תש"ח, וכמעט כל סופרי דור המדינה, הפלמ"ח והמדינה ואיזשהו באחרים, כמעט כולם חילונים. בסדר? שזה כאילו מסתדר מאוד טוב עם מה שקראנו בשולחן ערוך. כי איזה מקום יכול להיות לספרות בכלל. כן? ודי ברור שזה דבר שהוא אין לו מקום בחיים של יהודי שומר תורה ומצוות, כמו שכתוב בשולחן ערוך. מי שיצא נגד זה בשצף קצף, נגד המחשבה הזאת, זה הרב קוק. שזה אחד הדברים היחידים שאפשר לומר שהרב קוק ממש שם את כובד משקלו ודיבר על זה באופן די פתוח וחופשי. הוא דיבר על כל מיני סוגי אומנות, הוא דיבר גם על הציור ועל הפיסול, אבל בזמן שביחס לציור ולפיסול הוא היה אמביוולנטי, והוא התלבט לגבי, וכתב לפעמים דברים לכיוון יותר מחמיר, לפעמים לכיוון יותר תומך וכדומה, לגבי הספרות הוא היה תומך נלהב של יצירת ספרות עברית חדשה. ובקטע שנקרא עכשיו תכף, שניגש אליו, אנחנו בעצם לא נתחיל מהרב קוק, נתחיל מאזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', יהודי, ירא שמיים, עם זקן, כיפה גדולה, שחי בזמנו של הרב קוק, הוא לא היה רב, הוא היה יהודי חכם, תלמיד חכם, וסופר, שכתב ספרים, והוא על גבי איזה עיתון שהיה באותו זמן, הניר, הוא מתפלמס עם הרב קוק לגבי היחס לספרות, בסדר? כלומר, הוא כתב משהו והרב קוק ענה לו. ואנחנו נקרא את מה שהוא כתב, כתב מאוד יפה, ונקרא את מה שהרב קוק ענה לו, שהוא ענה לו עוד יותר יפה, בסדר? ונבין אולי מה יכול להיות התפקיד של ספרות בזמננו. אז בואו נקרא, אני מתחיל, בסדר? יש לכם את זה? מצוין. לכבוד מערכת הניר, שלום. זה כמה שאני רוצה להגיד לפני סופרנו הנכבדים, מה בעלי בית פשוט כמוני דורש מספרותינו. באומרי בעלי בית פשוט, אינני מתכוון להתכסות בתלית של ענווה יתרה. לאמור שאני יהודי פשוט, כמו שהיה אבי זיכרונו לברכה. אילו הייתי כמוהו, כי אז לא הייתי צריך לספרות כלל. כן, כידוע לכבודכם, אבי ז"ל היה מאלה המגשים, המנשים את עמלם בדף גמרא, המנשים את עמלם בדף גמרא, משכיחים ראשם במדרש שיחות מן קדם, ומסיחים את דאגתם במזמורי תהילים. כן, כנראה. הגמרא, המדרש והתהילים, די היה להם להשביע את רעבון רוחם. ואם מצאו עוד פרפראות, כראשית חוכמה וחובת הלבבות, אז היו מדושני עונג. בכלל לא התגעגע אבי ז"ל לספרים חדשים. אחרי שהישנים היו תמיד חדשים בעיניו, היה עוסק בהם בחיבה, בתיאבון שאין לו גבול. אחד היה הוא עם הספר הקדוש שהיה הוגה בו, ואחד כתירה התקטר בו, כן, כמו שכתוב בזוהר, הוא היה קשור בו בקשר אחד, כלומר היה אוהב ספרי הקודש, אהבת אל שלא צריך שום דבר. וכמו שלא בחל בגופו, אף על פי שהיה לו עם עסק תמיד, כך לא בחל בספר הקדוש גם כשהיה שונה את פרקו, לא רק 100 כי 1,000 פעמים. כך היה אבא. בסדר, הוא מתאר פה תיאור מאוד ציורי ויפה, אגב זה מה שיפה בתיאור פה, שהוא לא חייב להתייחס לאבא של עזר. אפשר להתייחס לזה כדמות, כיהודי של הדור הקודם, שלפניו, בסדר? כלומר, היהודי של המאה ה-19, שעדיין היה יהודי של אירופה, של הגלות, בסדר, שהוא מספיק לו, הגמרא, בסדר, שהוא רוצה לעשות לימוד, אז יש לו גמרא, לא צריך לא פילוסופיה ולא כלום, ושהוא רוצה קצת לנוח, אז יש לו מדרשים, ושהוא רוצה להשיח לדאגתו, אז יש לו תהילים, כן? ואם זה לא מספיק, אז יש לו גם ראשית חוכמה וחובות הלבבות. בסדר, הוא יהודי של בית המדרש, וזה מאוד יפה. אז ככה היה אבא, אבל שימו לב מה הוא אומר על עצמו, אבל אני אינני פשוט כל כך. כבעל הבית מדור החדש, אני יודע כבר כמה שפות אחדות, כבר שפות אחדות. ומעט או הרבה במדעים הכלליים. למדתי בקל, דרווין, ספנסר, וקראתי את טולסטוי, ניטשה ואיבסן, ורוחי שטה בכל האנושיות כולה, משתתף בצערה ורוצה בהתקדמותה. טוב, אז הוא מביא פה דוגמאות, אני שברתי את הראש על מי זה הבקל, בוקל, כמו שכתוב, מי זה הבקל הזה. זה היסטוריון בריטי שהיה מפורסם בזמנם שכתב שטויות, הנרי תומאס בקל, לא הכרתי אותו לפני, דרווין כולכם מכירים, אבי תורת האבולוציה, וספנסר, הרברט ספנסר, שהגה את האבולוציה החברתית, והוא גם קרא את טולסטוי המפורסם, בסדר? הסופר הרוסי מהמאה ה-19, את ניטשה, את הפילוסוף הגרמני שכתב גם ספרות, ואת הנריק איבסן, שכתב מחזות מאוד מפורסמים, כן, הנריק איבסן היה מחזאי נורווגי, הוא כתב פר גינטר, וכל מיני מחזות כאלה שמאוד מפרסמו בזמנו, עד היום דמות מאוד חשובה בעולם הספרותי, אז הוא אומר, אני קראתי את כל זה, ולכן אני לא אדם פשוט כמו אבא שלי, אני כבר משתתף בצערה של האנושות ורוצה בהתקדמותה, למה? כי אני בזה שקראתי את הספרות, אני כבר חלק מהסיפור, בסדר? אני גם מכיר את העולם הזה, אני חלק ממנו, גם אם הוא לא יודע שאני חלק ממנו, אני חלק ממנו, בסדר? ואז הוא אומר, ובכל זאת הנני במה שנוגע ליהדות, יהודי פשוט. במה שנוגע לאמונה ודעת, הכריע עצמי תורת משה, דברי נביאנו, חכמנו, את כל האוטוריטטים שבעולם. האוטוריטטים זה בעלי הסמכות. ברור הוא עצמי, כי כל החכמים לא ידעו ולא הבינו מהי אמונת ישראל ומהי דת ישראל. יען כי רצו להשיג בשכלה מה שאי אפשר כלל לשכל להשיג. אנוכי אינני חכם כמוהם, איני מגיע גם יותר סולם. אבל תורת ישראל חביבה עליי מצוותיה הקדושות בעיניי, ואנוכי לא אמיר את הרגשתי רגש נשמת יהודי בכל התחכמות שבעולם. בן עם כשעורף אני, הוא מתפאר אני בזה. זאת אומרת, הוא אומרים אחרות, תשמע, אני בן העולם הגדול, אבל אני גם יהודי. לפני שאני בן העולם הגדול, אני יהודי. ובעצם, אני לא בוחר ביהדות על פני הדברים האלה, בגלל שיש לי זה הסבר טוב, בגלל שזה הבית אבא שלי, בזה אני מאמין, זה הזהות שלי. לכן לא אכפת לי מכלום, אני קודם כל יהודי. שימו לב, כבר פה יש יחס מאוד מסוים לספרות. זאת אומרת, שהוא קורא את ניטשה או את טולסטוי, הוא בעצם יוצא מגדר יהדותו. הוא מרשה לעצמו קצת לצאת מהזהות שלו. אבל בסוף הוא חזר לזהות שלו. בסדר? עכשיו הוא ניגש לדבר. אבל רוצה אני שגם הספרות העברית תפרה ותרבה. אנוכי איני יכול להסתפק רק בספרים הישנים כמו שהיה אבי מסתפק רק בהם. צריך אני גם ספרות חדשה בעברית. ספרות שתתקדם ותעלה מזמן לזמן למדרגה יותר נישאה, כמו הספרות הכללית, בדרך הקבלה, פרלל, כן, מקביל. אולם דרישתי מהספרות העברית איננה דומה כלל לדרישתי מהספרות הכללית. כשאני שם פניי על הספרות הכללית, אז אני רוצה לדעת פוליטיקה, סוציולוגיה, ושאר עניינים המעניינים את הרוח, את רוח האנושיות. שם אני בן אדם ככל בני אדם, ואין דבר אנושי נעדר ממני. מי הוא מצטט פה? בסדר, הוא מצטט פה את אחד מהסופרים הלטינים, וירגיליוס, כן, שאמר אנושי אני, ושום דבר אנושי לא זר לי, כן? אז הוא אומר, כשאני קורא ספרות של עמי העולם, אני אחד מהם, אני אדם ככל בני אדם, אני שייך למשפחת בני אדם, שימו לב, זה יחס מאוד מסוים לספרות, בסדר? שהרב קוק ודאי לא יכול להסכים, אבל הוא מתייחס פה לספרות, כמו שאני קורא ספרות, אני... כן, אני בא, אני אדם, אני קורא את זה כאדם, אני לא קורא את זה כיהודי, בסדר? אבל בשעה שאני נכנס אל היכל ספרותנו, אז אני חולץ את נעליי, כי בכלל הקודש אני רוצה להיכנס. פה אני רוצה למצוא פתרון לא לשאלות זמניות, אלא לשאלות נצחיות הנוגעות לפנימיות נשמתי. רוצה אני למצוא שם דברים שישימו לי כנפיים לעלות למעלה מהשמיים הנמוכים שנטוע לראשנו המטריאליסטים. סליחה. רוצה אני למצוא שם איזה ניצוץ מישעיהו, מרבי עקיבא, מרבי שמואל הנגיד, מרבי יהודה הלוי, מהרמב״ם וכו' וכו'. כלומר, מה אומר לי מחיות? הוא אומר, תשמעו, יש בעיה. לא תהיה כהנת כפונדקית. אני קורא את טולסטוי, ואת ניטשה, ומדברים בשפה של זמני. ואני רוצה שיהיה לי גם רבי יהודה הלוי של זמני. אני רוצה שיהיה לי גם רמב״ם של זמני. בסדר, צריך משהו מודרני. משהו שידבר על, על, על המציאות שאני חי בה. אבל נצחי, יהודי, לא ברמה של הגוי. ועכשיו הוא מתחיל לקונן פה על הספרות העברית בת זמן. שימו לב. והנה אני פותח ספר אחד, והוא לועג לזיבת אפו של איזה יהודי אומלל, שתרד למצוא את הלחם ואת הבצל למזונו. פותח אני ספר שני, והוא לועג למצוות הזיכרון שלי, וציציותיי ותפיליי. פותח אני ספר שלישי, והוא מלך לרופים וגידופים כלפי מעלה. פותח אני ספר רביעי, כולו סכינים ומחטים, כולו ביקורת דוקרת. פותח אני ספר חמישי, והוא מלא זימה ונבלה. פותח אני ספר שישי, והוא מלא קטטות. מפרקסים הם הסופרים זה את זה, ובאיזה פרקוס. כן, כל הספרות העברית של זבולון, הכל פריצות וזבל. כן, מלא שטויות באבנים ודברי כפירה. והנה אני מגיד האמת, שאני ממהר לסגור את הספרים הללו, להרחיקם הרחק, הרחק מעליי. לא לספרות כזו אני דורש. איני דורש מספרותנו שתיתן לנו מדעים כלליים. אותם אני יכול למצוא בספרות אחרת וסובה. ובשום אופן לא תוכל ספרותנו להפיק ממני רצון במקצועות אלה. מפני שבשעה שנצליח להוציא איזה תרגום מספר אחד מדעים כלליים, יצאו בשפות אחרות ספרים מקוריים לעשרות או למאות. עד שיתרגמו לנו ללשון הקודש איזה ספר של דרווין, כבר דרווין יהיה אלף ספרים אחריו, בסדר? אמנם איני מתרעם חלילה, אם איזה סופר מתרגם לעברית ספר מדעי כללי. עד הרבה, הנה אני אומר לו בפה מלא ישר, והנה אני קונה אותו ברצון, מפני שעל ידי זה מתעשר את השפה. וריבוי הגוונים בוודאי מביא ברכה לספרות. אבל לא זהו העיקר אצלי. העיקר אני רוצה למצוא בספרותנו את היהדות, נשמת אומתי, ונטלה או נשאה מעל רמת הטבע של דורנו זה. והדבר הזה נחוץ לדעתי לא בשבילי בלבד, אלא בשביל קיום אומתנו בכלל. אין בישראל גבורה אלא באמונה, גיבורי אמונה היו אבותינו מימי עולם, באמונה נבראה ספרותנו הגדולה שירשנו מאבותינו, באמונה אנחנו יכולים לעשות חי גם לימים יבואו, באמונה תתחזק לאומיותנו, באמונה יפרח וישגשג יישוב ארצנו, האמונה תיתן נשמה לעם ולשפה, והאמונה תחיה את הכל, בת הנצח היא, ורק המארס אותה יתקיים לנצח. כל הדברים הטובים שבהם תלויה הצלחת אומתנו אינם אלא סניפים לאמונה כי רק אם מסגבים. והסופרים הם רק ידעו את תעודתם, כמו שידע עזרא הסופר, וכל שלשבת החכמים והסופרים שקמו לנו עד הדור הזה, צריכים הם לדאוג בשביל קיום היהדות להזכירנו בכל מעשה לאומי שאנו עושים כי בני משה אנחנו. נכדי רבי יוחנן בן זכאי, חושב אנוכי כי אינני יחיד בעמנו, כי יש ויש בתוכנו בעלי בתים רבים כמוני שגם הם דורשים מהספרות העברית כדרישותיי אני. האמנם אין אצלנו סופרים שישימו לב לנו ולדרשותנו? אילו הוצאתי משפט על פי ספרותנו החדשה, כי אז הייתי חושב שכבר עבדה האמונה ונחלטה לגמרי. אבל מביט אנוכי מסביב לפי רבבות בני עמנו כה ירבו, והנה אני רואה כי כמעט כולם עודם נאמנים לאלוהי ישראל, ומחזיקים בברית היהדות בכל לב, העדים הם בתי הכנסת ובתי המדרש הרמים שבכל ערי ישראל, גם עכשיו כמו מלפנים. תמצאו הרבה צדיקים וצדקניות המוסרים את נפשם בעד התורה והמצווה. האמנם רק הסופרים נבדלו מעל עמם? האמנם חדל הקשר הפנימי שהיה תמיד בין העם והאינטליגנציה שבו? חלילה. אני חושב כי הרבה עוד ימצאון בתוך הסופרים שרגש אמונם מפעם גם בקרבם. אלא שמפחדים הם לגלות את משהו בליבם. שמחלילה יקנו להם שם ריאקציונרים, מורדי אור, מחזיקי הדת. ומצב כזה לא יארך. אנוכי מאמין שסוף סוף יתעזרו הסופרים חי, יסירו את הבושה מעל פניהם ויצאו בראש עמם להראות להם את הדרך אשר דרכו באבותינו הקדושים דרך החיים הטוב. ואז תשוב הספרות להיות היכל הקודש וקרניים משם יוצאו להאיר ולחמם את כל הלבבות באור אמונה ודעת, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, בא לבית פשוט. כן, שזה הסופר עזר. טוב. אני חושב שהדברים האלה מאוד יפים. הגם שהשקועים הם מאוד יפים, שהוא בעצם אומר, כשאני קורא ספרות חול, אני אדם כחול בני אדם, אבל זה מעורר אצלי את החשק, שתהיה ספרות קודש כנגד שתדבר באותה צורה, באותה איכות, באותה רמה, ולכן אני ניגש ועושה, אני דורש שיהיה ספרות כזאת בעם שלי, למרות שכרגע המצב בקנטים, כי דווקא המיעוט החילוני, בזמנו זה היה מיעוט גדול, כן, דווקא המיעוט הזה הוא זה שמחזיק בספרות, ועל זה הרב קוק עונה. עכשיו שימו לב, תשובת המערכת, שזה בעצם תשובת הרב קוק. בעל בית נכבד. יותר מדי אדוני, מחקת את השיער. בדרישתך מעט ספרותנו, שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות. קשה היה לי להאמין שדברים כאלה הנתונים מן החיים יצאו מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך. אבל מצאתי את הסיבה שמחיקה זו בתומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. טוב, הרב קוק אומר פה תשובה חריפה מאוד ולא לכיוון שהיינו מצפים. הרב קוק אומר, הסיבה שאתה רוצה רק ספרות נצחית כמו רבי יהודה הלוי, כדומה, ספרות דתית, זה בגלל התומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. ככה הוא אומר לו. למה? מערת אלוהים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב. הקללה הכי גדולה של הגלות זה להיות פחדני. והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. מורך לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים, לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל החוג של החיים החומריים. והוא מזיק לראשון לא פחות, ובפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחר. הפחד מכל כפתור נחושת גידל לנו נפשות גלולות, רצוצות ושבורות שאינן יכולות לקבל אור לחיים מעשיים של גאולה ולשיבה גם לא כשתבוא, והפחד מכל ספר העומד מחוץ לתחום הצער של מושג הקדושה שהגלות יכולה לסמנו מדרדר את חיינו הרוחניים ובורא לנו נשמות חלושות שאינן יכולות לקבל את האומץ של האור הרוחני העתיד להאיר עלינו בברקים מהירים וחודרים בדרך תחייתנו בארץ. כלומר, הרב קוק אומר, הסיבה שאתה לא מוכן לשמוע על ספרות חול ישראלית, בגלל שאתה מפחד להרחיב את גבולות הקודש, כי הקודש אצלך מצומצם, כמו בגלות, רק לספרות מסוג מסוים של קודש.
זה משהו מוכן, כשהוא
רק מנהים, רק אם נכנס לזה לספרות חול, כשאין בה לאן למצוא את הרוסמה. רגע, אז הוא ידבר, הוא יגיד שהוא מסכים עם זה, אבל פה הוא אומר, אתה יותר מדי פחדן. הפחד החומרי מכל שוטר קטן הביאנו לידי הכנעה של שפלות והתפייס עם ההכרח. מה אפשר למעבד? מה אפשר לעשות? כן? תאמר נחמת הדבבלי דגידופי. כן, הנחמה שאומרים הדבבים זה בעצם גידוף, זה כלליות. אבל כן ליהודי הגלות רחוק וזר גם לחשוב שתהיה לנו משטרה יהודית ושוטר יהודי. אפילו זה נשפע עם מוסר. הנהגת המשטרה ועניין הפקידות חלק הגויים הם. וכך נשרשה הדעה הזו אצלנו עד שרבים חושבים כי בלי הגרדוואי הנוכרי אי אפשר ליהודים להתקיים, שבכל עת צרה צריכים לפנות רק אליו כמו למדינה מוצילה. וכן הדבר נוהג גם בעניין המשטר הרוחני. הספרות שלנו תוכל לקלקל בקרבה את הכל. מעשה בראשית ומעשה במרכבה, הלכה ואגדה, מוסר, מחקר והיגיון, פתרונים לשאלות הנצחיות. אבל לא פתרונים השאלות הזמניות, הוא בעצם חוזר על עזר עכשיו, כן? השאלות הזמניות בכל המדעים הפריים בכלל מבחינת שוטר קוקי, בסדר? קוזקי, כן. שחסר פעות, או שצריכם תקנו. אוקיי. שצורה ישראלית הרימו כלאיים גמורים. אבל כל אלה הרעיונות לך יוצא בהם פרי הגלות המה. תולדות של התומעה הרצוצה. שערסה מחלחל בקרבנו, מאז גלינו מארצנו, ונשברנו מיות גוי חי, שוכן בארצו, ונשינו טוב. שכחנו שהשאלות הזמניות הינם צורכי ציבור גדולים ואדירים, וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד תורה. כן, כמו שאומר התלמוד הירושלמי, העוסק בצורכי ציבור, כעוסק בתורה, שגם היא מברית בשביל ישראל. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית. אבל הכל הוא מביא אל תוך קורתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים. אז כאן צריך להבין משהו מאוד עמוק. הספרות היא מבטאת הלך רוח של תקופה. בסדר? כשמסתכלים על הספרות, הרבה פעמים זה מעבר לסופר לא ניתן מאוד. הסופר לפעמים הוא פרי תקופתו. אז יש, שהרב קוק מדבר פה על שאלות התקופה, הוא לא מדבר על אם לבחור בביבי או בלפיד. מדבר על שאלות גדולות, שהספרות, כאילו דרך הספרות מספקים מענה להלכי הרוח של הדור. בסדר? לא על שאלות מקומיות וקטנות. ולכן צריך ספרות, צריך ספרות זמנית. אמנם אין לשימושי החיים המשתנים ועוברים בבסיסות מדור לדור ותקופה לתקופה, אותו החי והחוסן שיש בענייני הרוח הגבוהים והנצחיים. ומטעם זה עצמו אנחנו רואים שיד ההרס והחורבן שהייתה בנו, העבדה מתוכנו, העבידה מתוכנו את כל רכוש החיים החילונים שלנו, את כל ספרי המדע וכל עסקי החיים שהיה עם גדול כעמנו עסוק בהם בשבטו ובדמתו, כל זה נמחה ונאבד כליל. ולעומת זה לא יכלה להשמיד כל מה שיש לו כוח חיים נצחיים, ספרי הקודש וכוח החיים המפרש בהם, עם כל אוצר הטוב של המסורה החיה המעוגל עמהם והמחיל בקרבו את זרם החיים הפנימיים של תעודתנו. נכון, ספרות נצחית מחזיקה הרבה יותר זמן מאשר ספרות מקומית. אבל בא הזמן שאנו צריכים להתחשב עם חיי המציאות ולהרחיב את תחומנו. אין אנו יכולים ואיננו רשאים להיות מעכשיו בנידון זה מה שהיינו מפנים על פי ההכרח של הקדות. שם השלחנו את יעבנו על השוטר רגוי. ואם היינו צריכים למדעים, פנינו אל לשונות הגויים. לא כן פה בארץ ישראל. פה חיי קהילותינו ומושבותינו בידינו. ואנחנו צריכים לפקח על רכושנו החומרי והמוסרי. אנו שווים לתחייה. ועימנו גם לשוננו וספרותנו. אפשר להשיח דעה מזה בגלות. שם אפשר גם כן להכחיש בעיקר מציאותה של תחייה זו. אבל לא כאן בארץ ישראל, במקום שהתחייה קורעת סגור עינינו, גם בעל כוחנו. כלומר, הוא מתייחס לזה כמובן לחלוצים החילונים, שכאילו מראים לנו ההתחדשות קורית אם נרצה או לא נרצה. הערובה לחיי ישראל הוא חיי העולמים, וכן בדניאל הוא אומר, בירם ימנור שמאלו אל השמיים וישבה בחיי העולם, צור ישראל חי העולם היינו אותם לתחייה. על כן מתרחבים חיינו, והספרות שיראי החיים מתרחבת עמם יחד, לפי תביעותינו שאנחנו טובים. אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה של ספקי ספרותנו ותוכה בימים האחרונים בייחוד, ובפרט שאין לנו נכנסים כלל לחוג החיים. אי אפשר לחיי עם במדע, בשירה, ביופי. אבל אפשרי מהם, ובייחוד בישראל, להיות בלי נבלה, בלי סירחון רשע, ובלי טומאות בשר ורוח. אם החברה הרחבה אינה יודעת זאת, ואנחנו שיחד עם החיים של ספר החיים אנחנו קוראים לו תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יקדש בני ישראל, נגד זה אנחנו צריכים להילחם, ודווקא בנשק של הגדלת דרישת החיים. אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש כאשר אמרת, כי אם להרחיב את גבול הקודש גם על כל חיי החול ועל כל דרישותיהם ועל כל המדעים הנדרשים להם, והיום ההוא היה מצילות הסוס קודש וישר. בסדר? אז במילים אחרות, מה שהרב קוק אומר פה, זה בעצם לא כל כך מפתיע, כי זה מה שאנחנו קוראים בכל מקום, זה שצריך להרחיב את גבולות הקודש, בסדר? שהאמון תחיית החול צריך את תחיית הקודש. ואותה תחיית הקודש צריכה להיות תחייה שמכניסה בתוכה את כל מארגי החיים. בסדר? לא, עזר בדיוק זה לא רצה. עזר אמר, אני, הקודש יש לו גבולות מסוימים. ואני, שאני רוצה להתעניין גם בעולם הגדול, אז אני הולך בתור אדם, לא בתור יהודי, יוצא מגבולות הקודש, קורא את הספרות הזאת. זאת אומרת, בסוף חוזר לבית היהודי שלי. הרב קוק שולל את זה מעיקר, הוא אומר, לא, 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 אנחנו צריכים להרחיב את גבולות הקודש, ולכן גם הזמני יהיה בתוך הקודש. כלומר, המחלוקת ביניהם זה לא מחלוקת על מי יותר פתוח. בסדר? שכאילו עזר קצת סגור כזה, ואומר, אני רוצה ספרות בעברית, אבל שספרות קודש, והרב קוק אומר, לא, אני רוצה גם ספרות חול. המחלוקת ביניהם היא מה נכנס לתוך הקודש. אצל עזר מה שנכנס לתוך הקודש זה רק הספרות הנצחית. אצל הרב קוק גם ספרות הזמן, כלומר מה שנקרא ספרות חול, אפשר להרחיב את גבולות הקודש, ובארץ ישראל בעצם חייבים להרחיב את גבולות הקודש, כך שזה יכלול גם את הדברים הללו, ולכן במילא, אם למשל למי יש בעיה עם השולחן ערוך, זה יהיה רק לעזר. לרב קוק אין בעיה עם השולחן ערוך. בסדר, כי הרב קוק אומר בגלות, מה שאומר השולחן ערוך זה הלכה? נכון, זה בחוץ, אתה לא יכול להגיד, רב קוק לא היה מוכן לדמיין את הדבר הזה של להשיל ממך את היהדות שלך, לא במובן המעשי של, 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 של כפירה או לעבור עבירות, במובן המהותי, הוא לא היה מוכן לדמיין שאדם ישיל ממנו את יהדותו ולא לרגע אחד, בסדר? אבל הוא כן דמיין שתוך היהדות שלו הוא יכול לבוא ולקחת את כל העולם כולו ולהרחיב את הגבויות שלו. עכשיו הרב קוק פה עונה לעזה רק על הספרות הישראלית, אבל אין לי ספק שהתוספת שלא כתובה פה, זה מה היה אומר על הרב קוק על הספרות של הגויים. זאת אומרת, גם שם אתה עושה טעות, בסדר? אתה ניגש כגוי, כאדם, ככל בן אדם, בכל הספרות הזאת. אתה צריך לגשת כיהודי בספרות. עכשיו אתה צריך לקרוא אותם מעיניים של יהודים, מעיניים יהודיות. וזה ההבדל הגדול. בסדר? ואם כן, בעצם, אז הספרות, שהיא כלי נהדר, היא יוצרת חשיבה ודמיון והבנה ושפה משותפת ועולמות משותפים ומרחיבת הדעת, כן? היא חייבת עבוד הביטוי בתוך גבולות הקודש. כלומר, צריך להרחיב את הקודש ככה שהוא יכלול בתוכו גם ספרות של חול. זה מה שצריך להיות. עכשיו, אם שואלים אותי מה עדיף ללמוד גמרא או לקרוא ספר, אמור שאני חושב שעדיף ללמוד גמרא, בטח מצבנו היתום, שאנחנו פחות יודעים גמרא, בסדר? מאשר לקרוא ספר. אבל ברור שזה צריך להיות בתוך הקודש. כלומר, אם הרב קוק היה חי בזמננו והיה רואה שבו בספרות היהודית, הישראלית, ב-75 האחרונות היא חילונית, אני חושב שהוא היה מצטער לזה מאוד. למרות שעכשיו יחסית יש פריחה מחדש של אומנות דתית וסופרים דתיים וכדומה, אבל אני חושב שהוא היה מצטער לזה מאוד, כי היום הרגע, איך הפקרתם את זה בידיים, בסדר? איך עולם התרבות, ובישראל היום זה ממש ככה, עולם התרבות כולו מופקר בידיים של השמאל הכי קיצוני, הכי חילוני, הכי רחוק מהזהות היהודית וכדומה. בסדר, למה זה נתפס, למה ההגמוניה התרבותית נמצאת דווקא במקום הזה? יכול להיות שהם יצרו איפה הגמוניה והם שולטים בה, וזה נכון, כי עולם התרבות כמו כל עולם הוא מסתאב, ונהיה בו קבוצות כאלה ומוסדות, וכל אחד מביא את החברים שלו וכדומה, ומביא את הדומים לו ואת בני המשפחה שלו, ויש נפוטיזם, אבל מצד שני גם כאילו אנחנו הפקרנו את כל העולם הזה. אז יש התעוררויות בשנים האחרונות, אבל זה חייב להיות התעוררות שמגיעה מתוך הקודש. לא התעוררות שמגיעה מתוך רצון חילוני להיות כמו החילוני, בסדר? כלומר, לא צריך ליצור מה שהחילוני יוצרים. צריך ליצור אומנות בסטנדרטים האלה של הקודש. אז יש עוד הרבה מה להרחיב בזה, אבל השעה כבר מאוחרת, ואין ספק שזה דברים מאוד יפים ומפתיעים, לא? של הרב קוק, שהוא מאוד חד משמעי בהם, ושמעוררים הרבה מחשבה במצבנו. ולכן, כמו בכל פעם שאנחנו עובדים בחנוכה דבר חול, צריך להתחזק בזה, ולקרוא הרבה ספרות, להכיר את העולם וכדומה, וגם מקוות שיצמחו לנו סופרים כאלה יהודים, ירושמיים, שיצרו ספרות טובה, כמו, לפחות כמו שעגנון יצר, עליו השלום. כן. זה לא ספרות. זה לא ספרות, זה לא ספרות. אצל החרדים קורה בדיוק הפוך מה שצריך לקרות, בסדר? לא, אצל החרדים, במקום להפוך את החוכמה לתורה, הם הופכים את התורה לחוכמה. מה הכוונה? במקרה של הספרות, הם לוקחים נגיד ספר, כל הספרים האלה של איך קוראים לו, זה שלא משנה, בקיצור, אז מה הם עושים? הם לוקחים סיפור תועבה, כמו הספרי נוער שיש היום, שהם ספרי תועבה. תועבה זה לא רק פריצות, כן, יש, נכון? יש לא רק גילוי עריות, יש גם שפיכות דמים ועבודה זרה. אז בספרות הזאת יש הכל, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, בסדר, ואז מה הם עושים? במקום שהם יקראו מייק, קוראים לו מוישי, בסדר? שמים לו כיפה, יש רק בנים, כי בנות זה לא צנוע, פסניסט, אבל המסר של הספר הוא מסר גוי לחלוטין. כלומר, סיפור זה ספר גוי לחלוטין. אתה קורא ספר? ספר של גוי. בסדר? הרב סבתו, הבעיה היחידה עם הרב סבתו שזה כמו שעגנון. בסדר, זה כאילו ניסיון להיראות כמו שעגנון, אבל זה לא שעגנון. בסדר? זה יפה מאוד, סוף של הרב סבתו. אני מאוד אוהב את הסוף של הרב סבתו, אבל הוא גם עשה משהו כי הרב סבתו בעיקר מה שהוא עשה זה שהוא הראה לדתיים שאפשר להיות תלמיד חכם שכתב ספרות. בסדר? אני לא חושב שיש ערך, הספרות שלו יפה מאוד, אני קראתי את חושב את כל הספרים שלו, אבל אני לא חושב שיש ערך אדיר לספרות שלו. בסדר? אני לא חושב שהוא פרץ דרך ספרותית, יצר משהו חדש, כלומר, לא ולא. כלומר, הוא לא, זה מין ישראליזציה של שי עגנון, עמוס עוז, כאילו זה דברים כאלה מאוד לא פורצי דרך, אבל סיפורים מאוד יפים. אבל מה שכן, הוא הראה שתלמיד חכם רציני זה לא גורע ממנו שהוא גם ספר, שזה דבר חשוב כשלעצמו, מחוץ לתחום של הספרות ויותר בתחום של נקרא לזה הסוציולוגיה של הציבור הדתי. אבל מה שחשוב לעניין הוא להבין שמה שקורה בספרים החרדים זה בדיוק הפוך, זה להכניס את כל התועבה והטומאה ולשים עליה כיפה. בסדר? דוגמה מצוינת, מה?
כן,
עוד פעם, תעשה להבדיל, כי זה בניגוד לנטפליקס שלו, אז פה זה תרבות גבוהה, בסדר? כלומר, הוא לא עושה את זה כדי לחבות את המוח, הוא עושה את זה כדי להכיר את העולם הגדול, יש לו איזו סקרנות טבעית, יש בו משהו, סקרנות, רצון, לתפוס תמונה גדולה יותר, כן? זה בכל זאת משהו שהוא יותר נעלה מאשר הנטפליקס, ברוב המקרים לפחות. בסדר? אבל כן, כן, בגדול, זה על הציר הזה, כן.
אנחנו
כאילו תוקף
על הנקודה הזאת שהסקרנות הזאת היא
בקודש. כן. הסקרנות, הסקרנות כשלעצמה היא חיובית מאוד, אבל צריך למתוח את גבולות הקודש עד אליה. בסדר, כי הקודש קוראים את זה מכון נכון. בסדר, זה בדיוק העניין. אני תמיד אומר, הספר הדתי הכי טוב שקראתי בחיים שלי, לא רק שכתב אותו נוצרי, כתב אותו נוצרי, אורתודוקסי, פרבוסלבי, אנטישמי. כן? כלומר, הכי רחוק מאיתנו שיכול להיות, של דוסטויבסקי. כן, האחים קרמזוב זה ספר הדתי הכי טוב שקראתי אי פעם. האחים קרמזוב. עכשיו, אין לזה אח ורע ביהדות, וזה חבל. עכשיו, זה חבל שאנחנו לא נוסעים ליצור ספרות כזאת. לא, לחכות את דוסטויבסקי, דוסטויבסקי הייתה דברים שהתאימו למאה ה-19. בסדר, אני פה בטעות, הייתי צריך לקבל אז. אבל לרוב האנשים זה לא היה מעניין, כאילו, מה שדוסטויבסקי כתב, או הסגנון שלו וכדומה. אבל אתה רואה שהוא נגע בזכות הספרות, הוא נגע באיזו נקודה דתית שמאוד קשה לגעת בה אם אתה מנסה לעשות את זה בדרכים פורמליות, כתיבה עיונית וכדומה. בסדר? אבל הדבר הזה, זה מה שהרב קוק רצה, הוא רצה להרחיב את הקודש במקומות האלה, בקפויות האלה, מה שעדיין לא קרה, אלא במעט שבמעט אפשר. ברוכים תהיו.